שלום וברכה. אנחנו ממשיכים להתחזק בעבודת השם על פי משנתו של רבנו צדוק הכהן הגדול מלובלין בספרו הנפלא צדקת הצדיק, ואנחנו הגענו לאות נון ח'. נח נון ח', נכון? כן. אות נון ח'. אז אחרי שראינו באות נון ז', אותה עשינו בקצרה, אני מקריא את ההתחלה של אות נון ז'. בסדר, עוגמת נפש שיש לאדם על עבירות שעשה הם ממש איסורי גיהנום על אותה עבירה. אז אחרי שראינו שעוגמת הנפש על העוונות זה בעצם מבחינת הגיהנום, אז רבנו ממשיך לעסוק עכשיו ביסודות עבודת התשובה. פסקה נ"ח היא פסקה מאוד מאוד חשובה בעבודת השם, גם הפסקה הזו מאוד חשובה בעבודת השם, ואני יכול להגיד לכם שהיא מאוד מלווה אותי ביום יום ומאוד מחזקת אותי מקדמה דנא הפסקה הזו. אז בואו אחרי כל הבילדאפ, בואו נראה את הדברים בפנים כמו שהם בתוכו. אני אקרא את כל הפסקה ברצף ולאחר מכן אני אומר. בדבר שהאדם נקי ממנו ואין לו שום נגיעה ותאווה נקרא צדיק לאותו דבר. רודר שכתב הרשב"א במסכת נדר אף י"ד, לעניין גמלין, כולם רשעים, סוף קידושי ניתן רובן כשרים. ולגבי זה רשעים ולגבי זה כשרים. לעניין שעליו הכתוב אומר לא יאונה לצדיק כל אבן באותו דבר. ולכך השוגג נקרא חוטא וצריך כפרה, שמאחר שאלוהים מינה לידו הוא לאות כי עדיין איננו נקי. ומסכת סוטה דף כ"ח, בזמן שאין האיש מנוקה מעוון אין המים בודקין את אשתו, ולכן תני נזיר ואחר כך סוטה, עיין רש מסכת סוטה. כלומר שיהיה הוא תחילה מנוקה מעוון כדי שיבוא לו ברור מן השמיים לשומרו מעבירה. לכן דרשו רבותינו חכמים לברכה, כי כשלת בעווניך, כי חשלת בעווניך, באו לך מכשולים בעווניך. ומן המכשולים שהראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם עדיין במעמקי ליבו. ואמרו ז"ל בבראשית רבה עלות, מי שלאות אחר בולמוס של עריות, סוף, כלומר סופו, שמאכילין אותו מבשרו, ולפעמים המכשולים במכוון כדי לעוררו על ידי כך שישוב על אותו דבר. טוב, איזה פסקה. בוא נצלול פנימה. בדבר שהאדם נקי ממנו לגמרי, בצורה סטרילית, אבסולוטית, הוא לא שייך עליו, הוא ממש נקי בזה. ואין לו שום נגיעה. מה זה נגיעה? נגיעה זה משיכה נפשית. ותאווה, תאווה זה כבר משהו גבוה, כאילו יותר ממשי. אין לו שום נגיעה ותאווה, נקרא צדיק לאותו דבר. שזה נקודה שהיא מאוד מעניינת. כאילו, צדיק, אבל מה? בנושא הזה. כלומר, והעניין הזה לחשב צדיק רק לדבר אחד בלבד, גם אם בשאר העניינים הוא לא בינוני, בשאר העניינים מה הוא? הוא רשע. אז ההבנה הזו של רב צדוק זה על בסיס, שימו לב, פה רואים את הלמדנות שלו, שרב צדוק הוא היה גאון עולם. הוא לוקח פה סוגיה למדנית ומתרגם אותה לעבודת השם. אז הוא מוכיח את זה ממאמר חז"ל, מדברי הרשב"א, מודר שכתב רבנו שלמה בן אדר את הרשב"א, כן, מגדולי הראשונים, ממסכת נידה דף י"ד, לעניין גמלין. מה הגמלין? תסתכלו בהערה 21, בדברי שם של הרב מלמד, הוצאת הר ברכה, שמפשט את הגמרא בנידה י"ד עמוד א', כתוב, אמר אביי, כן, גם ברגל חסידות יש את זה למטה? אמר אביי, רוכבי גמלים אסורים לאכול בתרומה. כלומר, רוכבי גמלים, מי שזה המקצוע שלו, הוא לא רוכב על סוסים, הוא דווקא רוכב על גמלים, אסורים לאכול בתרומה. תניא נמי אחי, רוכבי גמלים כולם רשעים. מסביר רש"י, איבריהם, כלומר איבר הברית שלהם, מתחממים בבשר, בבשר הגמל, ומוציאים זרע. עובדה שהם רוכבים על הגמל, אז לא היה אפודים, התנוחה שזה נמצא שם, זה גורם לאדם להוציא זרע, וזה כמובן עוון זרע לבטלה. אבל לעומת זאת, מסכת קידושין דף בית עמוד א' כתוב, רבי יהודה אומר משמו, החמרים רובן רשעים, דווקא החמרים, מי שוכב על חמור, והגמלים רובן כשרים, אומר רש"י, הגמלים רובן כשרים שפורשים למדברות, הם הולכים במדבר, מקום גדודי חיות וליסטין, ויראים לנפשם, ומשברים ליבם למקום. אז יש פה, אומר הרשב"א, רגע, 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 לעניין גמלים, אומר הרשב"א, הוא כתוב בגמרא בנידה, כולם רשעים, על זה מקשה הרשב"א, אבל בסוף קידושין כתוב, ויתר רובן כשרים, אז תחליט, הגמלים הם כשרים, אז מצד אחד, מצד זה שהם יושבים בתנוחה שגורמת להם להוציא זרע לבטלה, הם רשעים, אבל מצד זה שהם הולכים במדבר ומשברים ליבם ויש בשמיים, ויודעים שהכל בקדוש ברוך הוא בתפילה, אז הם צדיקים, אז הרשב"א אומר, זה תכלית, נידה, או מסכת נידה י"ד או קידושין בי"ב, מי צודק? אומר הרשב"א, מה מתרץ הרשב"א? אין סתירה. זה לגבי זה, כלומר לגבי מה שמובא מסכת נידה, איך שהם יושבים על החמור, הם רשעים. ולגבי זה, איך שהם רוכבים במדבר, הם כשרים. אז יש פה בעצם, יש פה חידוש עצום של הרשב"א. עד עכשיו הבנו, מה זה הגדרת צדיק? אתה אומר, צדיק זה אדם שהוא ברמח איברים, רמח מצוות עשה, ושעשה לא תעשה הוא צדיק, נכון? אומר הרשב"א, לא, יש מה שנקרא חלוקה. הגדרת צדיק או רשע זה לא הגדרה כוללנית, כללית, שכוללת את כל פרטי המצוות, אלא גם ביחס לדבר אחד, לצורך העניין, ניקח בן אדם, לא עלינו, שהוא אוכל שקצים ורמסים, אדם מושחת בבן אדם לחברו, אבל הוא מ"פ בצבא ומחרף נפשו על קידוש השם. אז בכל מה שקשור לקשרות הוא לא בסדר, ואתה חבר לא בסדר, אבל זה שהוא מוסד של קדושה, קדושה לשם העם והארץ, אז בזה הוא צדיק. פה אפשר להבין, בעמך כולם צדיקים. יכול להיות שבזה הוא לא צדיק, בזה הוא לא צדיק, אבל דבר אחד בטוח הוא צדיק. אז דווקא בעניין הזה, אז לכן, דרך קידוש גדול של הרשב"א, תראו איך רב צדוק לוקח פה סוגיה בלמדנות. מחלוקת בין בבלי נידה לבבלי קידושין, ולומד ממנה יסוד גדול בעבודת השם. לעניין שעליו הכתוב אומר, לא יאונה לצדיק כל אבן, הוא מוסיף פה שתי מילים, באותו דבר. כלומר, נכון, מה זה לא יוצא לי כל אבן? הייתי מבין את הפסוק, לא יוצא לי כל אבן, בכל הרמ"ח מצוות עשה, בכל שעשה לא תעשה, בכל במכלול. אומר רב צדוק, לא, לא יאונה לצדיק כל אבן, באותו נקודה, אם באותה נקודה של שמירת שבת הוא זך ונקי, אז אפילו בטעות הוא לא יחלל שבת, לא יצא מצב של חילול שבת אצלו. אבל אפשר להגיד לכן להפך. מה להפך? אם יש צדיק לדבר אחד, אז ממה היא נפשך גם יש?
רשע.
רשע לדבר אחד. הרי מצטטים בדברי חז"ל, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, נכון? אומר רבך משפה משבוז, נכד הבעל שם טוב עליו השלום, זכותו מגן עלינו, מכלל אין אתה שומע עליו. כלומר, אם אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, יש מאמינה שיש אנשים שמלאים מצוות כרימון והם בכלל פושעי ישראל. כאילו, זה לכיוון ההפוך. זה כזה גליציאני, כזה חזק כזה. אז בואו נראה. ולכך, אומר רב צדוק, השוגג, איך הוא מכונה בתורה? השוגג נקרא חוטא, קורבן חטאת, הוא צריך כבר עליו, קורבן. שמאחר שאלוהים הינה לידו, ואנחנו נראה את זה כבר, את העניין של הינה לידו, נראה את זה בעוד סמך, בעזרת השם, מאחר ואלוהים הינה לידו, הוא לאות, כלומר מלמעלה, מהעליונים, כי עדיין איננו נקי לגמרי מן העבירה. אדם בטוח, הוא בטעות, מה שנקרא, אכל בשר לא כשר. צ'יזבורגר, הוא חשב שזה מה שנקרא גבינה טבעונית, סינתטית, ובשר התברר שזה גבינה טבעים, ועם המבורגר, דאורייתא, זה בשר וחלב, זה בעיה, ולא עוף וחלב, זה בשר וחלב. עשה תשובה מעומקא דליבה, תשובה, מה שנקרא, מחשבה, דיבור, מעשה וכולי, נקי לגמרי, זהו, 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 אין אפילו תאווה לצ'יזבורגר, אין לו משיכה לצ'יזבורגר, כל פעם שהוא רואה מקדונלד'ס, הוא חוצה לצד השני, לגמרי. ופתאום, הוא בא לסובר מצווה, אצל הבן של חבר שלו, ויושב ואוכל, נותן, ואיזה אומר, היי גבעת, אכלת מזה טעות, זה של התאילנדי ששטף את המדבר, טה-טה-טה-טה-טה, ומה התברר לו שבטעות, במה הוא נכשל? שוב פעם נכשל בבשר וחלב, אוקיי? שמע מינה שכנראה באותה נקודה של בשר וחלב הוא עוד לא עשה תשובה כדבעי, כמו שצריך. ולכן, הראיה, הקדוש ברוך הוא זימן לו שוב פעם את הנפילה הזו כדי שיחזור ויעשה תשובה כמו שצריך. ואם הוא היה מספיק מזוכח ומתוקן בעניין הזה שלא לאכול בשר וחלב, הקדוש ברוך הוא לא היה מכשיל אותו מלמעלה, אלוהים מינה לידו, הוא לא היה מביא לידיו מלמעלה, בטעות, לא במזיד כמובן, את המכשול הזה. עכשיו, בשר וחלב בקטנה. אין דברים יותר קשים. שמירת המחשבות, שמירת העיניים, לא לדבר לשון הרע, ניצול זמן, יש הרבה דברים יותר קשים. אז אם אדם נכשל במשהו, דברים שמניתי, שהם יותר רווחים ומצויים, והוא חושב, זהו, זה כבר לא שייך עליו, אין לו תאווה, אין לו משיכה לזה, אין לו הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה, ופתאום הוא שוב פעם נפל. לא בכוונה, אלא הזדמן לו. תן דוגמה, שמירת העיניים, אוקיי? הוא נכשל ממש נכשל, קורה, בסדר, מה לעשות, צרת הדור, נכשל, סבבה. עשה תשובה, עשה תשובה, פתאום הוא הולך ברחוב, ופתאום מגיע איזשהו פוסטר מול העיניים, או פרסומת על אוטובוס, שהוא בכלל לא רוצה לראות את זה. אז רגע, למה השם סידר לי שהאוטובוס יעבור פה? סימן שהתשובה שעשיתי עוד לא מספיק טובה, או נגיד במילים אחרות, בלשון נתניה, סימן שהקדוש ברוך הוא תובע ממני תשובה יותר גבוהה. זה לא אומר שהתשובה שעשיתי עכשיו היא פגומה, אלא הוא תובע ממני מדרגה גבוהה יותר. זאת אומרת, אני יכול יותר, כי התעליתי בעבודת השם, לפום דרגתי להרבה אנשים, מה שנקרא, לצערנו, לא למדו לי כותב מוהר"ן, תורה קפה. נראה שאני קצת סוטה מהנושא, אבל גם צדוק היה ינק מתורת רבנו כמובן, רבי נחמן מברסלב. והרבה אנשים אחוזים בקליפת, אני מדבר על זה הרבה, בכל מיני שיעורים, במקומות, קליפת או הסיירת או ניירת. או שאני מושלם 100% או שאפס, אין באמצע. או שאני בסיירת מטכ"ל, או שאני ג'ובניק 804, תם ב-8, עושה 0, הולך 4, אין לי נגד ג'ובניקים, אני בעצמי ג'ובניק, אבל לא הייתי ב-804, הייתי בשירות משמעותי, אוקיי? אז זה לא אמירה נגד הג'ובניקים בדייקה. אלא זאת אמירה נגד הכל או כלום, או סיירת או ניירת, או הכל, ואם לא, זה שווה כלום, כיוון די ידחי ידחי. ורבי נחמן מלמד אותנו בתורה קפה בליקוטי מוהר"ן, תורה נפלאה וחשובה מאין כמוה. ומסביר את יסודות התשובה. אדם נמצא ב... זה ככה, נמצא בליגה ארצית. שחק כדורסל נגד כל היריבים, מהעיר הקרובה, מהכפר השכן, טה-טה-טה-טה-טה, מכניע אותה, מקום ראשון בליגה, עולה לליגה לאומית. איזה יופי, עמך יהיה ליגה לאומית. אבל עכשיו, שהוא בליגה לאומית, מי היריבים שלו? גם ליגה לאומית, זה לא יריבים של ליגה ארצית. הוא מכניע אותה, מקום ראשון, עכשיו עולה לליגת העל. עכשיו הוא משחק מול מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, חיפה, הוא לא מול פועל ירושלים, הוא לא מול חבר'ה צעירים מהכפרים, זה רמה ארצית. אז ממילא גם היריבים שלו, איזה יריבים אלה? יריבים קשים יותר. אדם עושה תשובה. הוא עלה מקומה אחת לקומה שתיים. ומה הוא לא יודע? מה, שוב פעם התלכלכתי בחטא הזה, שוב פעם נפלתי בראייה הזאת, שוב פעם דיברתי לשון הרע. למה, למה, למה? מה, אני כזה גרוע וזורק את הכל, הוא לא יודע שמה? נכון, אתה על הקרשים, הוא נכשל, הוא נפל, הוא על הקרשים, אבל הוא לא יודע שהקרשים, הרצפה של קומה שתיים, היא הרבה יותר גבוהה מהתקרה של קומה אחת, אתה יודע מקודם. אדם היה בישיבה תיכונית, מגיע לישיבת הסדר שיעור א', הוא אומר, זהו, השארתי מאחור את כל הבלאגנים, ופתאום הוא אחרי חודשיים, אחרי אלול בישיבה, ומגיע אחר כך ושוב פעם נופל. אבל הוא לא יודע למה הוא נופל, כי עכשיו גם הקליפות, היריבים שמנסים, שמקשים עליו, הם הרבה יותר קשים. אז גם אם הוא נופל על הרצפה, מה שנקרא שחקן ספסל ב-NBA, הוא הרבה יותר טוב מכוכב ביורוליג, אוקיי? בדרך כלל. והשחקן הכי טוב במכבי, בקושי מחליף ב-NBA, אוקיי? אז זה בדיוק הנקודה, זה לא הכל או כלום. ואם השם זימן לי שוב פעם את הכישלון, שוב פעם בשוגג, האלוהים הנה על ידו, הוא לא, זה בא מלמעלה, נפל עליו, זה לא תכנן את זה. אז זה איתות שמראה לי שאני עדיין לא נקי לגמרי באותה נקודה, או, נראה את זה בהמשך כאילו בסוף הפסקה, שתובעים ממני תשובה עליונה יותר, כי אני התקדמתי בעבודת השם. והוא מראה את זה, איך אני מוכר שעדיין נקי לגמרי מן העבירה. הוא סוטה, דף כ"ח. כתוב שם, וניקה האיש מעוון, בזמן שהאיש מנוקה מעוון, כלומר לגמרי, בזמן שאין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. כלומר, אם אדם חושד באשתו שהיא בגדה, שהיא נייפה, סטטה, כן? עם מישהו אחר, לא עלינו, יש את איש. אז מתי המים, או מביא אותו למקדש, מבחן המים המערירים, אומרת הגמרא בסוטה דף כ"ח, זה רק בזמן שהאיש עצמו לא נייף. הוא לא מהמנאפים, הוא נקי, הוא לא שייך לשום פגם של תארת המשפחה של ניוף. אבל אם הוא בעצמו נועף, אז הוא לא יזכה לעשיית הדשמיה שהמים המערערים יבדקו אם אשתו נעפה או לא נעפה. ולכן אומרת הגמרא, תנאי נזיר, ואחר כך סוטה. כלומר, קודם כל, הסדר המשניות זה מסכת נזיר, ורק אחרי זה סוטה, כן? הגמרא שם בסוטה, תחילת המסכת, אין הרי סוטה, כתוב שם בדף ב' עמוד א', תניא, הרבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, מביא דרש של הפרשה, שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אז אפשר להגיד גם להפך. כלומר, אם האדם נכשל באיזה עבירה, כלומר, הוא לא מנוקה מעוון, אז זה מוכיח שהוא לא נקי עדיין לגמרי מאותה עבירה באותו תחום ספציפי. ולכן צריך כלומר שיהיה הוא תחילה מנוקה מאבון, כדי שיבוא לו ברור מן השמיים, כלומר ברור שמימי עליון, לשומרו מעבירה. כי אם אחרת לא יבוא לה ברור שמיים מערערים, אז הוא יכול להמשיך לחיות חיי אישות עם אשתו, ואשתו היא אישה נועפת, יש את איש שבגדה, אז היא אסורה עליו, אישה סוטה. אז לא מצילים אותו מעבירה הזו.
אני יש מביא דווקא לדוגמה הזאת.
נו, מה אתה למד מזה?
או
כאילו שהוא נראה
שגם אני...
לא, פה זה... לא, לחלק לכיוון אחר. העניין של אישה סוטה זה בעצם העבירה היחידה בתורה שדרך הבירור שלה, מביא את זה הרמב"ן, הפרשת סוטה, שדרך הבירור שלה היא דרך בירור, איזה דרך בירור? דרך בירור ניסית. אנחנו מכריעים למה היא עושה על פי נס גלוי. היא שותה מהמים, ואם בעצם כל הגוף שלה מתעוות וזה, בתנת צבא הערכה נופלת, סימן שהיא יפה, ואם לא, ונקטע ונזרע זרע. ממתי סומכים על ניסים? תראו את הרמב"ן, אתם שומעים אני, בפרשת כתיסא. פרשת נשוא, סליחה לא כזה, פרשת נשוא. זה חומש במדבר. אז אותו דבר פה, אומר, אם אני נכשלתי בעבירה בשוגג, שחשבתי שאני נקי ממנו, זה כמו המים המערערים, וכאילו זה עוד שמימי, זה נס מלמעל, שבא להגיד לי, חביבי, תעשה תשובה יותר טוב. אוקיי? לא הייתי מקשר את זה בכך כיוון של ה...
זה קצת מסוכן האמירה הזאת. כלומר,
לא בטוח, אבל יכול להיות שכן. כי הוא אומר פה, לא יאונה הצדיק כל האבן, אפילו באותו דבר. כלומר, יש צדיקות לדבר אחד גם. וכן דרשו חז"ל, כי חשלת באבוניך. פה הכי חשוב זה הרשע של הפסוק. מה הרשע של הפסוק? שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. אם חשלת באבוניך, העיקר זה הרשע. מה הרשע אומרת? שובה ישראל. כי חשלת באבוניך, באו לך מכשולים באבוניך, כלומר אם היית נקי לגמרי מאותם אבונות, אז לא היית נכשל בהם. כלומר אם באמת היית נקי מאבון לשון הרע, רכילות וכו' וכו' וכו', אז לא היית נכשל במקום הזה. ואם נכשלת בדבר הזה, אז פה בעצם מגיעה השאלה הגדולה. וזו נקודה מאוד חשובה, שימו לב, וזה קטע של משפט שהוא מודגש אצלי בספר, הוא מאוד מחיה אותי. ומן המכשולים שהראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם עדיין במעקה ליבו. אני עובד על עצמי לא לכעוס, לא לכעוס בבית, לא לכעוס בעבודה, לא לכעוס בסביבה, לא לכעוס בכביש, לא פשוט בכביש, אוקיי? אבל בבית יותר קשה. בכל זאת בבית יותר קשה. ויש לי אישה וילדים נפלאים, שלא תחשדו בי, כן? חלילה, אוקיי? ועדיין, אם בכל זאת אני כמה שאני עובד על עצמי לא לכעוס, ולהאמין שהכל בהשגחה פרטית, והכל מושגח, והכל מלמעלה, וזה לטובתי, ומדי פעם מתפלק לי ואני צרוד, אתם יכולים לשמוע, אוקיי? אז, אומר צדוק, ומן המכשולים שיראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם, אדם הכי ליבו. כלומר, אם אדם, מה שנקרא, לשון הרע, אין לו התחבטויות, אין לו נפילות, אין לו כישלונות, אבל בכעס יש לו כישלונות. אז זה מלמד אותו שדווקא על הכעס הוא צריך לעבוד. אני מחזיר אתכם לאות המפורסמת, אות ממתת. תסתכלו, מי שיש לו הר ברכה זה בעמוד 19. אות ממתת. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. ובדברים שירבה לפשוע בהם, ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר, נקי ובר לבב. תסתכלו באות ממדלד, כן, אחורה, קצת אחורה. מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך, כי אדרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקה דרישת האמת. זאת אומרת, הסתכלות הפוכה. נפסלת, זה לא, נפלת, זה לא אומר שנפסלת. נכשלת, אתה לא דפוק. מה זה אומר? כמו שיש צדיק בדבר אחד, יש גם משל לך, בדבר הזה אתה לא צדיק, בדבר הזה אתה צריך להשתפר. ומדברים איתך, זורקים לך מתנות, מן המכשולים שיראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם עדיין בממקה ליבו. והראיה, שהוא נכשל בהם, שוב פעם. ולכן יש לו עוד מה לתקל ומה לברר. ואמרו זיכרונם לברכה, בפרשית רבה, לוט. כן? למה דווקא מכל האנשים, דווקא לוט נכשל ב... במה הוא נכשל לוט? גילוי הראיות. מי נכשל בזה? כן? ועלינו. שבנותיו באות עליו לדבר עבירה, ועוד מתעברות מזה, ויש ילדים שהם גם בנה וגם נכדה, השם ירחמנו. אומר המדרש, מי שלהוט אחר בולמוס של הראיות, כן, להוט, משחק מילים עם לוט, מי שלהוט אחר בולמוס של הראיות, סוף, כלומר סופו, שמאכילין אותו מבשרו. כלומר, לא סתם לוט נכשל בגילוי הראיות, כי הוא כל הזמן, מחשבה, דיבור, מעשה, היה להוט אחרי הראיות. אז מה הפלא שהוא נכשל בזה? ולא רק שאם הוא לא שב בתשובה והתנקע לגמרי, אז מכשילים אותו, אלא שזה גם לטובתם. אדם נכשל, וכדי שאני ידע שאני עדיין לא נקי לגמרי באותו תחום. ולפעמים המכשולים במכוון. מה זה לפעמים? לפעמים הרי לא. כן, אדם נכשל, כלומר, אני מדבר ברמת, אני מדגיש שאנחנו ברובד השגגות, בסדר? אדם נכשל כדי לעוררו על ידי כך שישוב על אותו דבר. שישוב על אותו דבר. כתוב בתניא, פרק י' ז', שלפעמים דווקא הכישלון זה הפתח לתשובה כמו שצריך. שמזמנים לאדם חטא, אפילו חטא נורא והיום, כדי שישבור לו את הלב, ואז הוא יזכה לתשובה יותר גבוהה. יותר גבוהה. דוגמה לכך, דוגמה קשה, לא פשוטה. בגמרא, מסכת עבודה זרה, רבי אלעזר בן, מכירים? בן דור דיה, לא ניח זונה מימיו, כולי וכולי, חצה כל העולם כדי להגיע אליה, הפיח, אמרה לנו, כמו שזה, גם אתה זוכר בתשובה, אין הדבר תלוי אליו, ודווקא שהוא הגיע כל כך הרבה עבירות והגיע ועד כזה רחוק, אז יש קונה עולמו בשעה אחת. אז לפעמים אומר בעל התניא, אדם נכשל בעבירה מלמעלה כדי להפיל אותו, וזה מה שנקרא, שאלה אם הוא יישב ויפול צדיק וקם. מה ההבדל בין הצדיק לרשע? יכולת לקום. אומר בעל שם טוב הקדוש, הרשעים מלאים חרטות. נכון? מקשה בעל שם טוב הקדוש. רגע, רגע, רגע. אם הם מלאים חרטות, הם צדיקים, הם לא רשעים. לא. הרי מעיקר הדין, מה זה תשובה? הרמב"ם כותב את זה. אז היא באת אחרת, חרטה, וידוי. אבל קודם כל, חרטה. אז אם הם מלאים חרטות, הם כולם בתשובה, הם צדיקים, למה רשעים? מסביר, בעל השם טוב, משהו מאוד עמוק. הרשעים, הרשעים, הם מלאים חרטות, ובגלל זה הם רשעים. אומר, אם הייתי גדל בבית אחר להורים דוסים, לא הייתי ככה וככה וככה וככה. אם הייתי בא לישיבת עתניאל, ולא הולך לי למכינה, ככה וככה וככה. אם הייתי בגולני, לא בצלחה, אני ככה וככה. הם כל הזמן מלאים חרטות. כלומר, הם מאשימים את העבר, אם הייתי מתחר, אבל אין בכוחך לשנות את העבר, אז מה הולך שאתה מתחרט? פנים קדימה. לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש, אנחנו מתחילים את היום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, כל נדרי. לפני הכל נדרי, לפני כמה אומרים? על דעת המקום, ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבר ימים, על דעת המקום. שלוש פעמים חוזרים על זה. מי אלו העבריינים? אז מבחינה היסטורית, רואים, זה האנוסים בספרד שבאו, עושים את האתרת נדרים וכו'. אומר הבא שטוב, העבריינים זה הרשעים. זה מי זה להיות עבריין? זה אדם שתקוע בעבר שלו. הוא לא עתידן, שבעל תשובה שם דגש על העתיד. אבל עבריין, מה הוא? הוא תקוע בעתיד. תקוע בעבר, סליחה. זה להיות עבריין. אנו מתירים את העבריינים. אל תהיו תקועים בעבר. ולכן הרשעים ממלאים חרטות, כי הם מאשים את הכל בעבר שלהם, מתחרטים את... ולא... פנים לעתיד, פנים קדימה. התשובה היא, עשיתי תשובה על העבר, עם פנים לעתיד. וזה בדיוק הנקודה שלמדנו. אז אני סיכמתי את הפסקה הזאת במילים, יש צדיקות לדבר אחד, והכישלון מורה דרך לתשובה. בסדר? יש צדיקות לדבר אחד, והכישלון מורה דרך לתשובה. כמובן לא חייבים להסכים ממה שאני כתבתי. הרב מלמד כתב באות נון ח' מדבר שאדם לקי מתאוות בדבר זה נקרא צדיק וזוכה להיות דשמיא, אף שבעניינים אחרים הוא רשע. טוב, בואו נעבור עכשיו לאות נון ט'. אז אחרי שלמדנו שחובה לאדם לדעת איזה פגמים עליו לתקן, אז צריך לדעת שלא צריך כישלונות, מכשלות, עבירות בשוגג כדי להסב בתשומת ליבנו, אלא גם באמצעות לימוד תורה נוכל לברר מה עלינו לתקן. ויסוד הדברים כבר נזכר בשלה הקדוש ובזוהר, נראה את הדברים בפנים בעזרת השם. מקוצר הזמן אני אקרא וישר אסביר, במחילה. בסדר? תורה נקראת לשון מורה דרך. תורה מלשון הוראה. היא מורה לנו, מה זה מורה צדק? מוץ. אומר לך, מה הוראה? תר, אסור, תמת, תאור, תרף, קשר וכו'. שהיא מורה ומלמדת לאדם. כלומר, היא מלמדת את האדם, איך ביכולת האדם לתקן את נפשו. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת מצורע, דף נ"ג, אני אקריא לכם, תורה, אמה יקרי תורה, זה דף נ"ג, בחלק, נ"ג עמוד חלק ג' בזוהר, תורה, אמה יקרי תורה, בגין דאורי וגלי, במה עשיתם את זה לא ידע. כלומר, התורה, למה היא נקרא תורה? מכיוון שהיא מורה ומגלה במשהו סתום ואינו ידוע. אז התורה נקראת לשון מורה דרך, שהיא מורה מלמדת לאדם. ואין רצונו לומר, כלומר, שתורה שווה הוראה רק במה שמלמד את החוקים והמשפטים. כלומר, לא, שאני לומד משפטים, אני לומד נושים, נזיקים, לומד אור החיים, חושב משפט, אז זה נקרא התורה שווה הוראה. שרי גם כשלומד סדר קודשים, סדר קדשים, קודשים, עוסק במשניות, מסכתות שקשורים למה? קשורים לקורבנות, למקדש, לכאורה לא רלוונטי, אבל מקדש, נכון? מה? אז זה לא נקרא הוראה? לא, מפרש פה רבנו ואומר, שרי גם כשלומד סדר קודשים, נקרא עוסק בתורה. כלומר, תורה מלשון הוראה, מלשון הוראה לתיקון הנפש. שאלו פעם את הרבי מלובביץ', בזכותו מגן עלינו, שמעתי את זה ממורנו ורבי הצדיק, הרבי אבא מרג'יל, בזכותו מגן עלינו. שומע ששאלו את הרבי, רבנו, שאלו את הרחסים, אמרו את הרבי, מה נחשב אצלך ביטול תורה? הרי ידוע שהרבי מלובביץ' היה מקפיד על שניות, בצורה בלתי רגילה, אז כשהוא מגיע הביתה או למשרד, הוא כבר מוציא את המפתח מראש, כדי לא לעצור להוציא את המפתח, אלא שאני נכנס, טיק, סובב נכנס. מקפיד ברמת השוקרים מכתב, תוך כדי כבר פותח את המכתב השני, ממש, אומר כל שנייה, חזלי, סטרופי, מצטרף להרבה זמן. שאלו אותו, מה זה נקרא אצלך ביטול תורה? ביטול תורה. הוא אמר להם, ביטול תורה אצלי זה שאני לומד סוגיה שש שעות מכל הראשונים והאחרונים בנושא כלים, ולא יוצא עם אף מינה למעשה. ותגידו, ידענו למד קודשים, האם עושים שתי מתנות ככה או שתי מתנות המזבח ככה, קרנות המזבח. איסור הכתרה בבמות, מסכת זבחים. מה זה רלוונטי לימינו? לא תורה מלשון הוראה. אגב, שזה משפט שהרבי אומר כאן בכל שיחה של בדיקות השיחות, תורה מלשון הוראה. היוצא למעשה. מה אני לומד למעשה בעבודת השם, בתיקון הנפש? אז הוא מסביר למה שאדם לומד סדר קודשים זה נקרא עוסק בתורה. רק כמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה במדרש על איכה. כן? פתיחה א', המאור שבא מחזירו למוטב. כתוב שם במדרש, מביא שם את הפסוק, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. נכון? ועל הפסוק בירמיהו ט"ז. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אומר המדרש שהמאור שבתורה היה משיבם למוטב. כך כתוב במדרש. צריך לדעת, יש כמה מדרגות. לא כל לימוד תורה, כלומר, משפיע, יש כמה מדרגות בהשפעת התורה על מי שעוסק בה. הוא ממשיך פה, ואור התורה הוא אגוני, כלומר, הוא מגן מהייסורים, ומצלי מן החטא, והוא מציל מן החטא, לא מן, אלא כלומר, מיצר הרע שמביא לחטא. כמו שאמרו בסוטה, דף כ"א, וזהו, כלומר, המאור שבתורה מחזיר למוטב. כלומר, מי שלומד תורה בדרגה שיש בה מאור שבתורה, זה מחזיר אותו למוטב. והוא, כלומר, המאור הזה שבתורה, אז הוא מופיע, הוא רק על ידי, הוא מתגלה רק למי שמאמינים בה. מה זה מאמינים בה? אומר רש"י, מאמינים בה, עסוקים בה בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש ביד ימינו שעיקר. מקום אחר אומר רש"י במסכת שבת, שמאמינים בה זה מי שלומד תורה לשמה. כלומר, זה המאמינים בה, זה שעוסקים בתורה בכל כוחם. שהוא, כלומר, עבורם בלבד, התורה היא שמה דחיה, היא שמה חיים. והיא שפע החיים, וחיים, ואור, ואור התורה. הכל אחד, כלומר, הכל מקור אחד. מה זה שמה דחיה? כלומר, אדם שלומד תורה לשמה בכל כוחו, אז באמת, מקור התורה ומקור החיים, זה היינו הך, הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. כלומר, לימוד תורה באופן שמשפיע חיים לאדם, אז ממילא אור החיים הזה מועיל גם להשיב אותו למוטב. וזה המאור שבתורה משיבו למוטב. אבל מי שלומד שלא לשמה, ממילא לימוד שלא לשמה, אין פה את סם החיים, זכן עשה לו סם הדחי, נכון? סם החיים. אז אינו משיג את האור. וממילא התורה היא לא מלשון הוראה עבורו, כי היא לא מורה לו את הדרך, היא לא מחזירתו למוטב. ואז ייתכן מצב שלא עלינו, שנבל ברשות התורה. שאדם שלומד תורה כל היום, על מה הוא? הוא נבל. איך אומר הגר"א, לפני כמה שנים, שלוש שנים אני, זכינו פה ללמוד אתכם סדרה מצולמת על תורת הגר"א, בכל מיני מקומות בפירושים שלו. יש אחד הפירושים, מה שככה נגעו בי חזק, ואומר התורה, הוי כל צמא לכל המים. התורה זה מים. התורה זה בסך הכל מים. הכל תלוי איזה זרעים יש באדנית בעציץ. אם יש שם זרעים של פרחים, תשפוך מים, מה יהיה? וואו, פרחים ריחניים, עמך יהיה. ברוך השם. ואם יש קוצים ודרדרים, תשפוך מים, מה יהיה? קוצים ודרדרים חזקים. כלומר, אדם שלא לומד לשמה, אז יכול להיות שיהיה לו מה שנקרא לא סמא דחיי, אלא סמא דמטה. כלומר, התורה לא תחזיר אותו למוטב, לא רק תחזיר אותו למוטב, נהפוך הוא. היא תהפוך אותו לגאוותן מאוד גדול. אני סיימתי ש"ס, אני יודע ראשונים ואחרונים. אתה בכלל, אתה לא יודע עיון, אתה מלמד חסידות, אתה לא לומד השקופה, אתה לא מלמד קצות ונתיבות, זה לא נחשב. נכון? זה לא הלכה, זה רק תנ"ך. לא עלינו, הרבה אנשים שהם גאוותנים בגלל לימוד התורה. אבל זה הוא אומר, שאין לו תורה לשמה, זה לא סמא דחיי. התורה, המאור שבה לא החזיר אותם למוטב, נהפוך הוא, התורה קלקלה אותם. ועל זה, ואין על זה שם תורה. מה, אתה רוצה להגיד לי שמי שלומד תורה שלא לשמה זה לא תורה? אמר לו, צריך לבוא לך, לא, ודאי שזה תורה, אבל אין זה מלשון תורה, כלומר, זה לא מלשון הוראה. כלומר, התורה הזו היא לא מורה לו דרך, שהיא מורה ומלמדת לאדם, כשאני בתחילת הפסקה. אומר רבנו, רק הוא בכלל פתתיה דאורייתא, דאיתא בירושלמי, מסס ברכות, שם פיתותים, פתתיה דאורייתא זה מה שנקרא דברי תורה, זה דיבורים של תורה, אומר פסוקים, אבל זה לא נוגע לו בנפש. ולכן, אף על פי שזה לא ממש תורה, בכל זאת דתאווין, אומר, פתתיה דאורייתא בירושלמי, נכון, זה לא תורה שחודרת ומאירה ומראה לו את הדרך, אבל זה עדיין משהו, תסתכלו, באות קל"ג. בעמוד, בהר ברכה, הוצאת הר ברכה, זה עמוד 59, אוקיי? עוד קלוף על המתגן, זה כבר החטיבה הרביעית, ענייני השגחה ובחירה ועבודה. תראו, אז אני מכיר עוד קלוף על המתגן, בסדר? עוד קלוף על המתגן. התורה, קלוף על המתגן. התורה היא פועלת בלב האדם, כמו שאמרו, המאור שבה מחזיר למוטב, ועל שם כך נקרא תורה. אבל יש דברי תורה שהם מן השפה ולחוץ. כמו שהוא פרק הרבה סנהדרין על דואג, כן, היה ראש הסנהדרין, כולם כלומתו כקליפת השום, אבל כל תורתו מן השפה ולחוץ. ועל זה נאמר, למה זה מחיר ביד כפיל ולב עין, וזה נקרא פתתיה דאורייתא. זה גם כן תבין, זה גם טוב להביא אדם מדי תורת אמת. כמו שאומרים, אתה יכול לשמוע, בא לשמה. וכולי וכולי, אבל העיקר הוא דברי תורה שנכנס ללב. ואיזה נכנס ללב? כאשר הוא צמא, הוא משתוקק מאוד וכולי, נרחיב על זה שנגיע בעזרת השם. אומר רבי צדוק, ולכך אנו מברכים, שימו לב לדיוק, דיוק מתוק מדבש, זה נוסח ספרד ואשכנז, לעדות המזרח יש נוסח אחר, אבל ברכות התורה, אני מזכיר, ברכות התורה, הברכה הראשונה, היא ברכה מדאורייתא. עכשיו ברכות עם דרבנן, כך אנו מברכים בכל יום לעסוק אשר קידשה אותה וציוונו, לעסוק מה ההמשך? בדברי תורה. הדגש הוא במילה דברי. לא כתוב לעסוק בתורה, אלא כתוב לעסוק בדברי תורה, ולא בתורה. דמאן דספין, אומן רקיע, להיות בטוח שיעסוק בה. מי יכול להיות בטוח, להיות גאה ובטוח בעצמו, שהוא יעסוק בתורה? אולי הדיבורים שלו יהיה רק דברי תורה, פתתיה דאורייתא. רק דיבורי תורה, אבל לא תורה לשמה. אז מי יכול להיות בטוח שהוא יכול ללמוד תורה לשמה כמו שצריך, באופן שהמאור שבה יחזירו למוטב, ומאחר בדרגת תלמוד תורה כזו עליונה, היא לא אושר אצל כולם, לכן נוסח הברכה שקבעו חכמי ישראל הגדולה זה דברי תורה. כי דברי תורה, שזה הדרגה הנמוכה בלימוד תורה, כמו כבר בירושלים סוף ברכות, זה כל אחד יכול להגיד. ולכן נוסח הברכה זה דברי תורה. רק על כל פנים הוא דברי תורה, פתתיה דאורייתא. שאותם הדיבורים הם תורה במקום אחר. כלומר, כשהוא לומד לשמה, אז יהיה באמת תורה. ודבר זה, כלומר, דברי התורה ופתתיה, הוא גם כן מצווה גמורה. ולכן הוא מברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כלומר, למרות שזה רק דברי תורה ולא תורה לשמה, אנחנו בטוחים שלימוד כזה מכניס קדושה בלב שלנו, כמו כל המצוות אשר קידשנו, שמקדשות אותנו, ציוונו, של צוותא, מחברות אותנו לריבונו של עולם. כלומר, שבציוונו שמכניס קדושה בלב ככל המצוות. ולכן, והלשון וציוונו, והוא נלמד מציווי ודיברת בם, שתרשו רזל ולא בדברים בטלים. אז בכל מה הרבותה ודיברת בם, ברור שדיברת בם, דברים בטלים. והרי זה מצווה בפני עצמה לדבר דברי תורה. אז מה החידוש, מה הרבותה בדרשה הזו? רק רצה לומר, אפילו דיבורים, כלומר דיבורים שהם רק דברי תורה, של פתתיה, שרק אומר את התורה, אבל זה לא משפיע עליו, לא חודר ללב, הוא רוצה להתאר, להתגאות, שאינם אלא להפוק את דברים בטלים, כלומר דברי תורה שכל המעלה שלהם, שזה שאני לומד עכשיו גמרא, לומד רב צדוק, אז זה חוסך ממני לדבר לשון הרע, רכיל דברים כאלה. אז עדיין הם בגדר דברי תורה ויש להם מעלה בפני עצמם. בכך שהם לא דברים בטלים, יש דברים בטלים, יש דברי תורה. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. ולכך אומרים אחר כך, שזה כבר מדין חז"ל, זה לא מדאורייתא, והערב נא, כן. לפינו, ונהיה כולנו, כן? יודעי שמך, ומה המשך? לומדי תורתך לשמה, שזה המאור שבתורה, שזה התורה שהיא מורה לנו דרך, תורה מלשון הוראה.
מה אם סאן אמר, זה קטגוריה שונה או שזה...
לא, יש לנו מאור שבתורה לשמה, יש לנו דברי תורה, ויש לנו סאן המוות, שזה מה שנקרא, לא עלינו. אבל ודאי שהדברי תורה, הם יכולים להגיע בקלות ל... כמו שאמר הגר"א, לפעם המוות, כי רק מגדיל את המידות וכו', הוא מתגאה. ולכן, אומרים אחר כך מדין חז"ל, וערב נא, ומבקשים על עסק לשמה, על ידי הערבה, ערבות ומיתוק, אפילו של מה? אפילו של, שימו לב, דברי תורתך בפינו. וערב נא שגם בפינו, וערב נא שגם בפינו, דברי תורך בפינו, דווקא דברי תורתך בפינו. כלומר, שיומתק ויערב לנו אפילו לימוד תורה שהוא רק בחינת דברי ולא עצם התורה לשמה, אפילו זה והתגבר החשק עד שעל ידי זה נגיע אחר כך למדרגת לומדי תורתך ולא רק דברי תורתך והנה אנחנו ותתנו, כן? יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, לומדי תורתך כבר לא דברי תורתך וכמו שאמרו במסכת פסחים, דף נ' עמוד ב' שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וזה מביא אותנו, ובזה נסיים, לפסקה חשובה שרבנו מביא אותה ברסיסי לילה, אות למד זין. אני אקריא לכם. וזה עיקר החילוק בין ישראל לעמים שאמרו זכרם לברכה, האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. מה שאין כאן באומות העולם. כי חטאי ישראל נמצא לחז"ל, אסא דקאי בן יהוצא. כלומר, זה הדס בין החוקוצים, שהם רק סובבים אותו, אבל שרשו אין כך. והוא כמו קופינת שיאמר רוצה אני. ידוע אתה ברמב"ם, ברמב"ם הלכות גירושין, גיטין וגירושין, פרק ב' הלכה כ', כותב שם, הם קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. שואל הרמב"ם, מה זה עד שרוצה אני? הרי אם אתה מביא לו מכות, ברור שהוא לא רוצה, למה הוא מביא לגט? כי אתה מרביץ לו, איסורים. אומר הרמב"ם, מביא את גם שם מאור יפה, אור שמח, הרמב"ם עובר את זה, קופים אותו, בזה שאתה קופה אותו, אתה מגלה את האני הפנימי שלו. שבעצם הוא רוצה לתת לגט. אתה רק לעזור לו למצוא את הרמב"ם מאוד חסידי, העניין הזה, אוקיי? ולכן, כך מה שעושה לכוונה אחרת, זה מתוך שלא לשמה. היינו התוכיות ופנימיות הוא לשמה, אבל כלפי חוץ זה לא לשמה. אז הרי זה צדיק גמור וכולי וכולי, מה שאין כן אומות העולם, אין אצלם מציאות שהם יכולים לעשות כמו שצריך. וזה בדיוק הנקודה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז אם אני מסכם, התחלנו בתורה שהיא מלשון הוראה. תורה שהיא מורה לנו את הדרך כמו שצריך ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. אבל אין מה לעשות, שהיא גם מצילה אותנו מאחרת וכולי, וזה שמה דחיים, שמה חיים. אבל שלא לשמה, בסדר. עדיין, הלוואי אותי עזרו ותורתי שמרו. כלומר שהמאור שבא מחזיר לנו טוב, אפילו אם זה לא המאור שבא, אבל זה עדיין דברי תורה, אז זה מציל אותם מדברים בטלים. דיברת על דברים בטלים. אבל מתוך זה אנחנו אחרי זה מבקשים, אחרי עצם הברכה, אשר כשם מצב הציוונו לעסוק בדברי תורה, כי מי יכול להגיד שלא מה שנקרא לרמה של תורה לשמה, דברי תורה, ולכן מברכים, והערב נא. אז מחר בבוקר נתחזק בברכה השנייה, והערב נא.
שיומתק ויערב עלינו כל העניין הזה שדברי תורתך, ובתוך נגיע נהיה לומדי תורתך, ומתוך שלא לשמע, בא לשמע. אז אני התלבטתי הרבה איך לסכם את זה, אני כתבתי לי ככה ככותרת, כוח המאור שבתורה לעומת דברי תורה. בסדר, כוח המאור שבתורה לעומת דברי תורה, אני מתנצל שהשיעור קצר היום, אבל זה מה שיש, שנזכה ושנחיה, לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה מתוך ערבות ומתיקות, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.